שלום וברכה לרפואת ידידנו היקר, רב מאיר יחיאל הלוי בן בריינה, בתור שאר חולי ישראל. אנחנו ממשיכים, נסיים בעזרת השם היום, לאחר שנסיים, נמשיך את המפגש של שני הקצוות היותר רחוקים בסקאלה של החברה הישראלית, רבינו הקדוש מצד אחד, והיצור היותר... בקיצור, כל המילים הקשות שבעולם שנגיד, לא נמצא בשביל לתאר תופעה מכוערת, מבוזה שכזאת, שהוא בא ומעיז להגיד לרבינו הקדוש את מה שהוא אומר, ומה קורה באינטראקציה בין שתי הדמויות האלה, מה קורה, יש פה תוקף ומותקף, יש פה מישהו שבא ופוגע במקומות הכי קדושים, הכי יקרים, הכי אינטימיים, הכי מאוימים, פגיעה במקום הזה הפגיעה הכי... מחרידה. ומה קורה פה? קורה פה, זה המפגש מפתיע. הסיום פתאום, מאיפה בא כוס יין הזאת? האיש הזה, הכל מתמוטט אצלו כביכול. מה קורה שם? אז מה, ניסינו קצת להכיר את הדמויות, להבין מה עובר עליהם. את רבי אנחנו מכירים, האיש הזה הוא, שוב, הוא שקרן, הוא שקרן ברמה הכי גרועה. אם לאיש הזה אין אמון באשתו, זה בעיה אחת, בעיה חמורה, בעיה קשה, צריך לדעת להתמודד איתה. אבל הוא סתם משקר, הוא לא עכשיו מדבר על אשתו, הוא לא בא לרבי ואומר לו, אני לא סומך על אשתי, וגם עם זה צריך לעזור להתמודד. הוא בא ומרמה ואומר לרבי על אשתו של רבי, כל מיני דברים כאלה. אז איך רבי צריך להגיד? מה רבי עושה איתו? שימו לב, האיש הזה מכיר את רבי, הוא פגש את רבי, זה שהוא פגש בדמות של רבי, זה לא השפיע עליו. אנחנו חושבים, רבי אומר, אני גדול מחבריי שראיתי את רבי מאיר מאחוריו. אז לא כל מי שרואה את רבי מאיר מאחוריו נהיה גדול. צריך להיות אדם גדול כדי לראות מישהו גדול ולהיות מושפע מהגדלות שלו. כשאדם קטן רואה אדם גדול, אז הוא לא... צריך כלים לקלוט את הגודל. ומי שכל הכלים שלו מרוחים ורמוסים, תראו איך הרב קורא לו. אנחנו בשורה 2, 4, 6, 8... 10 מלמעלה בעמוד 125, הרב קורא לו, למי שנשמתו נשחטת לגמרי. האיש הזה נשמתו נשחטת לגמרי, האיש הזה בבחירה החופשית שלו ובהחלטות שלו, בדרכי חייו, הוא הגיע למצב של רמיסת כל שארית קודש. נשמתו זה הצד הקדוש, העליון שבו, השגב שבו, והאיש הזה לא יודע מה קרה, מה היה לו בחיים, עם מה הוא התמודד, עם מה הוא נפל. אבל זהו, כביכול אין לו נשמה, כביכול. מושחת לגמרי, ארוז, דברים מושחתים לגמרי, אין להם מרפא, אין להם תיקון. שלוש שורות אחרי זה הרב קורא לאותה מחלה של עזות פנים, נכון? פעם הוא נשחת לגמרי ופעם זה מחלה. מחלה זה דבר שאפשר לרפא אותו, מחלה זה דבר שאפשר להתמודד איתו, מחלה זה לא נכות. יש מה שנשחת וטוטלוס, לצערנו הרב, אין חיים אחרי זה, אי אפשר, מה שרקוב אי אפשר לרפא. ויש פה שכבה אחרת, שכבה שהיא כנראה הרבה יותר פנימית, יש פה מחלה. אז מה קורה לרבי? בואו נזהה את רבי ודרך רבי. רבי שומע את האיש הזה, וקודם כל הוא לא עסוק בהתגוננות, זה ברור שהוא לא עסוק בהתגוננות. הוא לא עסוק בו, הוא עסוק באיש הזה. האיש הזה מנסה לשכנע את רבי, אנחנו לא יודעים מה האיש הזה רוצה, בשמה הוא עשה, אני אצטרך לחכות. אבל רבי לא מאוים, לחלוטין הוא לא מאוים קודם כל, והוא לא עסוק בעצמו. רבי לא משקיע קמצוץ אנרגיה, שמץ של איזה תשומת לב לסוגיה, האם אני סומך על אשתי לא סומך, זה לא בכיוון בכלל. רבי רגוע לחלוטין, האמון של רבי הוא אינסופי, רבי יודע מה זה להאמין. רבי מאמין באשתו, רבי מאמין באלוקים, אמון זה לחיות את האחר, ורבי חי רגוע, אין מי בעולם שיכול לזעזע, ליצור איזה חריץ קל באמון של רבי, ביכולות האמון שלו, הוא יודע מי זה אשתו. הוא בכלל לא עסוק שם, זה לא קרה פה משהו. רבי אכל, אתם יודעים, יש טנק סילקי ולתו, אל טנק סילקי ולתו, תענה אותו, דברי תורה, לא תורה, אפשר לנער אותו גם, זה אפילו לא זבוב, זה משהו שעשה רעש, וזה שטויות הוא מדבר, מה? אבל רבי לא. רבי פונה אלה בהצעה המפתיעה הזאת, רצונך שתשתה כוס יין. אז הרב זצל, אתם רואים, יש דברים שהרב זצל עושה פה פסקה, ויש דברים שאני מוסיף, לדמויות, הרב זצל מסביר לנו את הרציונל של רבי, אבל אני ארצה, בעזרת השם, מקווה שכמו דברי טעם, גם להבין מה קרה שם מבחינה השיעותית. אז רבי רואה מי שישרתו נשמטת לגרם, ואני חושב שרבי חש חמלה, רבי חש שם הרבה כאב. הוא אומר, איזה מסכן הבן אדם הזה, איזה עלוב, הוא נשמתו נשחתת לגמרי. ומעבר לכאב, שאולי נגדיר אותו במילה חמלה, הוא חש גם הרבה רחמים. רחמים זה לא בדיוק חמלה, זה מילה אחרת. רחמים זה היכולת, בניגוד לחסד, שאתה נותן למישהו ככה, כי אתה רוצה לתת, ובדין אתה נותן כי אתה חייב לתת, רחמים אתה נותן כי אתה מסוגל לחשוף, לזהות, יסודות פנימיים עלומים, שאם הם יקבלו ברכה, אז יש סיכוי שבמהלך העתיד הם יתפתחו ויביאו ברכה. רחמים שהם לא מופעלים כתוצאה מסחיטות רגשיות ומניפולציות שמנסות לעבור לך על המצפון. רחמים עליונים, רחמים של שכל, רחמים שהולכים בדרכי השם. רחמים, אז רבי מרחם על האיש הזה. זאת אומרת, האיש הזה אומר, אני לא מאמין. במה הוא לא מאמין? במה האיש הזה לא מאמין? הוא לא מאמין שאפשר להאמין. אם אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. לא, אני לא מאמין. גם אתה לא מאמין, אומר לרבי. גם אתה לא מאמין. זה התרסה שלו. אני לא מאמין שיש אמונה. אין אמונה בעולם. חוויות חייו, דרכי חייו. הביאו אותו למסקנה כזאת שאין אמונה. אני לא מאמין שאפשר להאמין. אי אפשר לבטוח באמת. אי אפשר ליצור תקשורת בין לבבות. אי אפשר לחיות את האחר. אי אפשר להאמין. אז גם אי אפשר לאהוב באמת. או בגלל שאי אפשר לאהוב, אי אפשר להאמין. שני הכלים, שני המסלולים שהנפש שלנו חיה בהם. את מה שמעבר לה, שני הכלים העיקרים שבזרתם אנחנו הולכים בדרכי השם. אני לא מאמין שאתה מאמין. הוא מטריס, והוא מנסה, הוא שקרן, הוא יודע שהוא שקרן, כולנו יודעים שקרן. מה הוא מנסה להגיד פה? הסאבטקסט של האמירה הזה, אין אמונה. אין, גם אתה לא מאמין. גם אתה לא מאמין. ואת זה רבי מזהה, רבי שומע. רבי שומע שהאיש הזה אומר שלא יכול להיות שיש אמונה. הוא כל כך מיואש, הוא כל כך ציני לחלוטין, לחלוטין. הכל אינטרסים, הכל בשר. אין אמונה. רבי מגיב, שוב, רבי לא מתחיל לחוש איזה צורך להתווכח איתו או לתקוף אותו. אבק מה? אני חי ורגוע לחלוטין. אבל רבי מאמין. רבי מאמין בקדוש ברוך הוא, רבי מאמין באשתו הקדושה. ורבי מאמין גם באיש הזה, למרבה הדדמה. רבי לא מאמין שהאיש הזה לא מאמין. האיש הזה לא מאמין. אני צריך להגיד חילוק דק וברור שכולם מסכים איתו. רבי לא מאמין לאיש הזה, רבי מאמין באיש הזה, נכון? זה הבדל מאוד מאוד פשוט. להאמין לאיש הזה זה לקבל את דבריו. מה פתאום? אי אפשר לעבוד על רבי. אי אפשר לבוא אליו בנחלולים. רבי הוא גאון על. רבי יש לו מוח אנליטי מבריק שמזהה מיד מתי הדבר אמת, מתי הדבר לא אמת. וזה אי אפשר, הוא לא נאיבי רבי, אבל הוא תמים, מאוד מאוד תמים. רבי לא מאמין לאיש הזה, אבל הוא מאמין, מכיוון שרבי הוא גאון של אמונה, הוא מאמין באיש הזה. מה הכוונה מהאיש בזה? הוא יודע, הוא חי את מה שתמון הרחק מתחת לנשמתו הנשחטת. ובעד כל גלי הרפש והתינוף שהעמיס האיש הזה על עצמו, גלי הרפש האלה הם באמת הרכיבו חלקים אדירים מהאישיות שלו. אין לו נשמה. מה הכוונה אין לו נשמה? ימון בלי נשמה. הכוונה, כל קשר לקודש לא קיים אצלו. חצוף כזה. באמת אני עוצר את המילים שלי להגיד מה דעתי עליו. שהולך לרבינו הקדוש, שהולך לרבינו הקדוש, הייתי מתעלף לראות רבינו הקדוש. והוא מסוגל להגיד כאלה דברי בלע, אין לו נשמה. אין לו אלוקים, כמו שאומרים. כאילו, טיפת רוחניות, טיפת איזה כבוד משהו. אין, בשבילו כולם בשר. אבל לזה לרבי לא מאמין. לזה רבי לא מאמין, כי רבי מאמין. כי רבי אומר, אתה כן מאמין. זה לא באמת אין לך נשמה. חווייתית, קיומית, אין לך נשמה. בטח שיש לך נשמה, אחרת לא היית חי. אתה זרע ישראל. בטח. הוא לא רק זרע ישראל, תשמעו. יש זרע ישראל שאין מה לדבר איתו. יש הרבה בעיות שרבי לא אמר למילה. הוא ניגש לרבי. ניגש לרבי, וכאן, באופן פרדוקסלי כזה, זה שהוא בא לרבי בטענות האלה, אז הוא בעצם מבקש יחס. הוא מנסה ליצור קשר. הוא מבעד למילים, אולי הוא לא מסוגל להגיד זה לעצמו, אבל הוא רוצה משהו מרבי. הוא רוצה משהו. הוא לא רוצה... מה הוא מרוויח מזה? נניח אתה לא מאמין שרבי מאמין, בסדר? אז תגיד, עזוב, אני לא מאמין, מי יודע אם אשתו של... בסדר, אני לא רוצה להמשיך את המילים. מה אתה בא ואומר לו את זה? מה אתה בא להציק? יש קשר, הוא מנובל, מנובל רוצה להציק. אז לא משכנע את רבי. רבי יודע שהאיש הזה הוא גם נברא בצלם אלוקים. בסדר, יש לנו בחירה חופשית שיכולה לפגוע בצורה מאוד עמוקה בצלם אלוקים, אבל גם האיש הזה נברא בצלם אלוקים. ולכן, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה קורה לאיש הזה? למה הוא עושה? למה הוא עושה את זה? האנשים שהם הכי אנטי, הכי חצופים, חציפות כלבית, ככה הרב קורא לזה. חציפות כלבית, כלב, חצוף ככלב, אז שבכלבים הזין שבערבים מכינה שהם נובחים, אתם יודעים? צריכים שישמעו אותם כולם. אז למה הוא מתנהג כמו כלב? הוא לא כלב, הוא לא כלב. הוא אדם שנשמתו נשחטת לגמרי. אבל רבי אומר, אני יודע שזה לא כך, זה ככה, כך. אבל יש פה תרופה. יש פה רובד שנשחט לגמרי, ויש מחלה, יש מחלה, אתה מאמין. ולכן רבי מפרש, אם רבי יגיד לאיש הזה, האיש הזה יכעס, ויגיד שאתה מתנשא עליו, אתה פרטרנליסט, אתה מחליט עליי, אתה נכנס. אבל רבי יודע שהאיש הזה, כמו שכולנו, שהאיש הזה בעצם בא אל רבי בתחנונים, שלי בא לפומיה לא גליה, לעצמו הוא לא מעיז להתחיל לעלות בדעתו שיש פה תחנונים. הוא מתחנן. הוא אומר, תראה לי, תראה לי משהו אחר. אני מת להיפגש עם אמונה. אני לא יודע, אני בתודעה שלי, בהכרות שלי, אין אמונה. אין אמונה. אז תעזוב אותם בשקט. אז אין אמונה. בסדר, סגרת, מדעי, אקדמי, אין אמונה. תמשיך. לא. בזה שהוא בא לרבי, זה אומר שמשהו בוער בו בפנים. שיש עם החברים שלו על כוס בירה, ויצחק על כולם, שאין אמונה. בסדר? שיתנף מסביבותיו. זה שהוא בא לרבי, זאת אומרת שמשהו מאוד סוער בו. הוא צריך להתגבר על משהו. גם האדם הנבל הכי גדול צריך להתגבר על משהו כדי לשם. מה המוטיבציה שלו? והמוטיבציה שלו בעצם, הוא יכחיש, הוא פושט יד ברחמים, בתחנונים, בבקשה אומר, הצילו, אני תובע באי האמונה שלי, אני תובע בציניות שלי, אני צריך שמישהו ייתן לי ישוע, תראה לי שאתה מאמין. לא, הוא לא מעשה, גם לא שהוא לא אומר את המילים, הוא גם לא חושב את המילים, אבל זה בסתר. ורבי רבי דואג לו. מה שיש פה, זה שרבי מציע לו כוס יין, זה ההצעה הכי לא הגיונית. כי תראו מה, האיש הזה שיקור לפני שהוא נגע ביין. חס יין יצא סוד, נכון? יש לנו כל מיני צדדים נמוכים באישיות, שהשכל לא נותן לנו לצאת. יש בקרה שכלית, יש פרמטרים, יש הבנה שיש חלקים שאין להם מקום ולא נכון וזה לא שייך והם עלובים מדי. ואתה דוחק אותם למטה. האיש הזה הוא שיקור גם לפני שהוא שתה כוס יין. זה שהוא מוציא משם את הדבר הזוועתי הזה הוא שיקור. אז אתה מציע לכוס יין? מה יקרה כשהוא שתה יין כבר? אם בלי יין יוצא כאלה דברים, למה אתה מעוניין? את מה הוא מסוגל להקיע אחרי שאתה רואה מה הוא מקיע? מה אתה מציע לו כוס יין? מה יכול בכוס יין? כוס יין יערוס לו, ינטרל אותו מהשכל. גם ככה אין לו שכל. לא, יש לו שכל. יש לו שכל. רק השכל שלו פצוע. יש לו שכל, רק השכל שלו מהונדס לא נכון. יש שם איזו תודעה כוזבת בשכל שלו. השכל שלו גרם לו להאמין, לחשוב, אסור להגיד להאמין, שרבי לא מאמין, שאפילו רבי לא מאמין. יש לב בקיצור, יש בעומק, עומק, עומקים שלו, יש נשמה, אחרת הוא לא חי. הוא בן לישראל, עם כל הקטסטרופה, רבי לא מתבלבל, הוא לא חושב שהוא צדיק. ואם הוא יבוא לבית דין, אז יהיה הרבה מה לדון אותו, והוא יחטוף, בטח שכן. אבל כל זה לא משנה, שיש פה... איך נגיד, נפש יהודי או מיה. המיה הזאת לפעמים היא ממש לא נחמדה, אבל יש פה מישהו שמישהו לא במדרגה של רבי, אז הוא היה מרים ידיים או עודף אותו בכעס, אבל זה רבי, זה רבנו הקדוש. ורבנו הקדוש שרואה פה מישהו אומלל, כי מבעד שוב לכל הזוועה, יש שם לב פועם, אני לא יודע את זה, כמו גחלת שהולכת להיקוות, אולי זה הפעימות האחרונות שלה, הוא הולך להיות מושמד לגמרי, אבל את זה רבי מזהה. ורבי כואב, רבי כואב, רבי כואב. הוא לא יכול לעבוד על רבי, הוא מנסה להראות לרבי. הוא עובד על עצמו, אבל רבי לא משתכנע. הוא אומר, אין לי נשמה, והוא חושב שגם לרבי אין נשמה. אבל לרבי יש נשמה. הוא יודע שגם לאיש הזה יש נשמה, יודע בוודאות מוחלטת. ולכן במקום להיות עסוק בהתקפות, שוב, אתה לא איפה אתה, איפה אתה נמצא. אתה הרבה פעמים צריך להיות עסוק בהתגוננות, והרבה פעמים אתה צריך להיות עסוק בהתקפות. אבל רבי עושה איזה מחקר כזה, ככה מתאר פה בהרחוב הפסקה, עושה מחקר, מה הוביל את האיש הזה לשם? מה קרה לו שהוא הוביל את לשם? ומילא מה המרפא שלו? כמו שראינו בעמודה הקודמת, פה הרב יורד הלאה, זה אדם שהכל רקוב אצלו, אין לו אמונה, אז קודם כל מה קרה? מה שקרה זה ראינו קודם, מה שקרה שתודעת החיים שלו, מסלול החיים שלו הביא אותו למסקנה, מסקנה קיומית, לא מסקנה שכלית, מסקנה בנפש, שתורה הורגת אותו. שהתורה הורגת אותו. לפעמים עדיף למות, אני חושב שתמיד עדיף למות מאשר לדבר ככה אל רבי. אבל הוא לא ניסח את זה במילים שלי. התורה לא נתנה לו לחיות. זה נכון, זה לא נכון, זה לחיות, זה אידיאלי מאוד עליינים, או דבר מאוד, מאוד שפל. האיש הזה, כך אומר הרב, הוא רוצה... ליהנות מהחיים ולהשתולל, וזה בעיניו נראה איזו התקפה, איזו פריצה חושנית כזו ויצרית. והוא חושב שהתורה מנתקת אותו. זה סיפור יותר קל יחסית. אנחנו מתמודדים בדור שלנו עם סיפורים הרבה יותר קשים. עם סיפורים הרבה יותר מאתגרים. משום שבדור שלנו יש אנשים רציניים ואיכותיים, לא אנשים כאלה עלובים, שחשים מאוד מאוד מאוימים על ידי התורה, או על ידי מי שמייצג את התורה. הם חושבים שהתורה מאיימת לא על הרצון שלהם לשתות כוס יין ולבליין ולסערת יצרים פורצת. הם מרגישים שהתורה, כפי מה שהיא מיוצגת לפניהם, זה בעיה באיך שהיא יוצגת, התורה רוצה לשמוט מתחת רגליהם את כל ההישגים של האנושות במאות השנים האחרונות. את כל מה שהחשיבה הליברלית, את כל מה שהנאורות נתנה, את כל המדע ואת כל צורת החשיבה שמטילה אחריות על בני האדם. ככה הם מרגישים, ככה הם מרגישים, הם מרגישים ככה. מרגישים, אני אומר, כי זה איום כזה בתת מודע, אז אתם מבינים שיהיה הרבה יותר קשה לפייס אותם, יהיה הרבה יותר קשה קודם כל לזהות את זה, עוצמת הזעם היא הרבה יותר גדולה, זה לא יהיה סתם איזה נבזות כזאת והכפשה. זה יהיה משהו הרבה יותר קשה, הרבה יותר כבד. אבל מאחורי, ככל שההתקפה יותר כבדה, ככל שהזעם יותר כבד, אתה מבין שיש פה מצוקת חיים. אלף, אתה מבין שהוא מסכן, האיש הזה מסכן. אם אתה לא מוגן, אם יש בזדקים, אם אני לא בטוח באמת שלי, אם התורה אצלי היא לא מספיק יציבה, אז אני מאוים. וכשאני מאוים, אז מתקיף. כשאתה מתקיף, זה תמיד כי אנחנו מתקיפים כי משהו מפחיד אותנו, מישהו מסכן אותנו, אף אחד לא תוקף סתם. אז אם אני לא מספיק יציב, זה לא עבירה לא להיות יציב. אדם צריך להתקנה. ככל שהוא יותר מאוים, הוא יותר מאוים. רבי לא, אין פה מלחמת דעות, רבי לא מתחיל להשתכנע. אם אתה לחלוטין לא משתכנע, שידבר, שינבח. אבל אם כל אחד עושה את החשבון של האישי שלו, איפה הוא מוים ואולף הוא לא מוים, פשוט זה הסיפור על רבינו הקדוש, זה לא סיפור על כל אחד. אם אני יציב ורגוע ובוטח בדרך האמונה שלי, אז עכשיו אני עסוק בו. והתגובה הראשונה היא כאב אדיר, כאב אדיר. מה קרה לו מסכן? מה קרה לו? ואיך אני מושיט לו יד? איך אני מצליח להושיט יד למישהו שאפילו לא יודע שהוא פצוע, הוא הכל מאשים אותי, ויוצאות לו מילים מטורפות מהפה, כי שוב, אתה יכול להיות המום מול עוצמת הטירוף, ועוצמת השנאה, ועוצמת הבוז, ועוצמת השקר, ואם זה המקום שאין בו, אבל שזה אנחנו לומדים על רבינו, קדוש, הוא מורדר, כי הוא מסדר את המשנה, והוא מסדר לנו את דרכי החיים, זה סיפור שאשרינו שמישהו ראה אותו, ו... כתב לנו אותו בגמרא לדורות עולם. אז רבי לא מאמין, לא מאמין שאפשר, לא מאמין שלא מאמינים. רבי, אתה מאמין. אתה לא מודע לזה, זה מנוון אצלך, זה נסתר. אתה לא מעלה על דעתך שאתה מאמין, אתה לא חווה את האמונה. יש משהו שגרם לך לאבד את הדבר הכי בסיסי שלך. לאבד, אתה לא באמת איבד, נשמתך נשמתת לגמרי, אבל יש מתארת לזה. כי אני יודע, רבי חי את זה, רבי רואה את זה. ולכן רבי עושה את זה, משהו קרה לו, זה לא נכון, זה לא נכון. כשהוא מנובח וכשהוא כועס ואומר כל מיני טיעונים, תביא לי הוכחות, מי אמר לך אתמול בלילה, מה אתה יודע, נסעת לפה, והיה לך פעד של מי יודע מה קרה לך בבית. הוא לא באמת חושב את מה שהוא אומר, הוא באמת חושב את מה שהוא אומר, אבל משהו, מצוקה אחרת לגמרי, גרמה לו לחשוב ככה, הרב מסביר. מצוקת חיים. הוא מדבר שעוד, יש... תיאורים פילוסופיים, למה הוא מתנגד לדת, ואיפה יש לו מחלוקת על האבולוציה, ויש לו מחלוקת, הוא קרא כל מיני מחקרים. זה לא מתחיל לעניין את רבי, ואת כל מי שנמצא בעמדה של רבי. הכפירה והספקנות, הם לא מתחילים משכל. גם כשהם התהדרו במאמרים מדעיים והתחבו, זה לא מתחיל משם, זה לא מתחיל משם. יש מצבים שזה כן מתחיל משכל. יש מצבים, לפני הרמב״ם, למשל, הייתה סתירה מאוד מאוד עמוקה בין התורה לבין המדע, בין אריסטו לבין אריסטו, נחשב השכל. אז הייתה בעיה, יש לפעמים בעיה שכלית קשה. המחקרים שגילו שהעולם קיים כנראה מיליארדי שנים, לא כך מסתדר עם 5783. אז בסדר, זה מבלבל בהתחלה, מותר לשאול שאלות. אבל ישבו על זה מספיק הוגים, מספיק תמידי חכמים, שאין סתירה, אפשר לסדר את זה מצוין, האבולוציה. יכול להתבלבל בהתחלה, אבל זה מסתדר. אבל כשאנשים לא שואלים שאלות, שאלה שכלית, בוא נברר. שאלות שכליות, שאלות מצוין, מה אנחנו עושים בית מדרש? שואלים כל הזמן שאלות. והשאלות האלה באות לפתוח אותנו להבנות עמוקות יותר. יש שאלות אמוניות קשות, בוא נברר. לפעמים נמצא תשובה מהר, לפעמים נמצא תשובה לאט, תשובה ברמה כזאת, תשובה יותר משכנעת. זה לא שם, רבי אומר זה לא שם. כשזה בא בהתקפה כזאת זוללה, כשזה בא באיזה, זה פחד קיומי. יש לך שאלה, מה הבעיה? בוא נשאר, גם לי שאלות. כשהשאלה הזאת היא מנוסחת בצורה, מי אמר לך? מי אמר לך? אז רבי לא דן איתו בכלל, רבי לא מדבר איתו. אין טעם בדיבורים פה. אין טעם בהוכחות. משום שכשיש לך מצוקה קיומית אדירה, אז כל סדק שבהוכחה אתה תמצא, אתה מרגיש שזה הורג אותך. בקיצור, אם המסקנה הגיונית הורגת אותך, אם הפקיד בבנק יראה לך, בעובר ושב שלך שאתה חייב לבנק 10 מיליון שקלים, זה מסקנה לא כל כך נעימה. אני חשבתי שיש פלוס 5,000, ברגע שיש מינוס 10 מיליון שקלים. אז אני עכשיו, נכון, אני אקח עורכי דין ויחפש כל פעת, שהמינוס הזה זה לא מינוס, זה פלוס, ובעצם זה מספר חשבון אחר, וזה טעות פה. אני אחפש את התירוצים הכי הכי קטנים כדי לדחות את האחות נגדי, כי הם לא משאירות לי חיים. 10 מיליון שקל יכולים להשאיר לי חיים, אבל אם התורה חונקת אותי לגרם, זה הרבה יותר גרוע מחובות של הרבה מיליוני שקלים. אז אני מחפש תירוצים שהשכל שלי לא באמת תירוצים. אתם רואים איזה מילה אמרתי? לפעמים השכל אומר דברים, ולפעמים השכל אומר קושיות, לפעמים השכל הקושיות הם רק תירוצים. מה הכוונה? אני לא באמת בגלל הקושייה הבאתי עמדה. משהו אחר גם להביע עמדה. מה אני אעשה עם השכל? אני מחפש קושיות, והקושיות הם תירוצים. זאת אומרת, הקושיות מאפשרות לי לא לקבל את האמת השכלית. ועם אדם כזה אין מה לדבר בהוכחות. אם לא, אם יש מחקרים שאומרים אחרת, זה לא רלוונטי. אם אדם תוקף, אם אדם אלים, אלים מילולית, אלים שכלית, אדם שצועק ואדם שמתיח האשמות שאין להם שום קשר למציאות, שהן תלושות לחלוטין. אז משהו אחר, משהו אחר מגיע שם. פה אומר הרב צריך תביעות, רבי, הרב מסביר את זה, צריך תביעות עין. הוא צריך תביעות עין. מה הציבות עין? הרי יש לנו בעיה, נכון אמרנו שתביעות עין היא הכרה הרבה יותר עמוקה מהכרה של סימנים, מצד אחד. מצד שני יש בעיה אחרת, שסימנים אני יכול להעביר אותם, אני יכול למסור אותם, אני יכול לדווח עליהם. זה מידע שאפשר לתת אותו לאחרים, ותביעות עין זה בתוכי, אני לא יכול... כן, אבל הרב אומר שדווקא פה חייבים להשתמש בתביעות עין. דווקא מצבי קיצון הכי הכי כואבים, אז עזוב את האוכחות בצד. אני מעביר... איך מעבירים תביעות עין? זאת השאלה הגדולה. אבל יש אפשרות להעביר. דווקא מי שנשמתו נשחלת לגמרי, הרפואה היחידה שלו זה להיפגש עם תביעות עין. התביעות עין הפנימית שלי, להפגיש אותו עם העולם הפנימי שלי. אבל איך מפגישים אותו עם העולם הפנימי שלי? איך דבר שנוצר מריבי, תסתכלו בעמודה הראשונה, מצד שמאל, השורה הראשונה. איך הוא מדבר על תביעות עין? ריבי רבבות קווים וסרטוטים המלאים על כל סדר החיים, אשר אי אפשר ליתן להם סכום מספר. תביעות עין זה תודעת חיים עמוקה שבנויה מיליארדי נתונים אולי, ועם מסקנות עמוקות בנפש, אין למעלה מכל הסבר. איך אני יכול להעביר את זה? איך אני יכול להעביר את זה הלאה? איך אני יכול? הוא לא משכנע אותו, נכון? הוא מפגיש אותו עם חיים. זה הפגשה של חיים. של חיים. שוב אמרנו, הוא פגש את רבי. הוא פגש את זה, הוא דיבר עם... אמרו לו על רבי, סיפרו לו על רבי, הוא ראה את רבי. הוא בא לדבר עם רבי. זה לא מספיק. זה לא מספיק. צריך מפגש אישי. צריך שיח ביניהם. צריך שרבי יתייחס אליו. צריך שרבי יגיד לו משהו. צריך שרבי ייגע בו. זה מה שקורה בסיפור שלנו. אז מה רבי אומר? רבי, בוא נתחיל בשכבה הפשוטה שכביכול עולה מדברי הרב, שרבי יודע שיש איזה מאמין, הוא רגוע לגמרי, הוא אומר, מה קרה לו? הוא מבין שהתורה חונקת אותו, אז אני אראה לו שהתורה לא חונקת אותו. אני אומר, רוצה שתשתה כוס יין, כוס יין זה בעצם רבי, בעצם התורה אומרת לו, תשתכר, זה בסדר גמור. התורה מרשה לך. אתה רוצה את זה, ואתה רוצה את זה, ואתה רוצה את זה, ויש לך כל מיני מבנים, אולי בגלל כל מיני רבנים שיחמרו לך חומרות, או כל מיני חברים שיסבור לך לא נכון. אז בסדר, אתה לא תהיה צדיק גדול אם תשתה כוס יין. אתה לא תהיה במדרגת הפרישות, במסיעת שרים. אז תשתה יין, אם זה יין, אם זה לא יהיה נסך, תשתה יין, תשתה בירה, אפשר לעשות הרבה דברים, זה לא אפשר להוריד את החיים, חבל לך להרוס לך את החיים בשביל שטות כזאת, זה מה שרבי אומר. שתי יין, התורה משחררת, הוא אומר את זה בלי מילים, בלי נסוכים. כשרבי מציע לו כוס יין, אז הוא בעצם אומר, רבי זה התורה, התורה איתך, או אתה יכול להיות עם התורה. חבל לך להוביל את עצמך לכזה גהנום, בשביל השטות הזאת, זה יושב בתורה, זה בדיוק נבל ברשות התורה. שוב אמרתי, זה לא דמויות מופת, זה לא אנשים שנלך חרם, אלה שמחפשים את כל היצרים והתאוות שבעולם, העיקר שיהיה להם הכשר, זה אנשים... נמוכים, אבל זה בסדר. זה ברמה הפשוטה, ברמה הפשוטה. אני חושב שיש פה, בתוך זה מסתתרים עוד קומות, בתוך זה מסתתרים עוד תהליכים. רבי אומר לו, תשתכר. רבי אומר לו, תשתכר, זה לא רק מותר לך לשתות יין. רבי, אני רוצה שתשתכר. שוב, לפעמים אני שיקור כשאני מפוקח, ולפעמים כדי להיות מפוקח, אני צריך להיות שיקור. לפעמים התפיסת, ההסברים שאני מסביר לי, ההוצאות מלומדות, הם שחרות אחת גדולה. זאת אומרת, משהו מעיק עליי, משהו מפחיד אותי, משהו מאיים עליי, משהו סוגר אותי. ואז אני בונה לי כל מיני תזות, שאם הייתי נורמלי, אני בעצמי הייתי לועג בהם. אחרי זה שאני אשתחרר מהם, ואני אסתכל על הדברים שאמרתי, אני מה זה התבייש? אני מגיע, איזה שטויות דיברתי, בלעת, בקצף, בעוז. כאילו מאחורי זה יש, נראה איזה מין משהו, כך הדור, והכל. זה הכל הזה, זה לא עובר מסך אצל אף אחד. ורבי אומר לו, כשרבי אומר לו לשתות יין, אמרנו, מה יצא מאיש כזה בלי יין? מה יצא מנו עם יין? חסר לך? רבי באמת מושיט לו, מחבק אותו. את הדבר הזה, הדוחה הזה, שאי אפשר להסתכל בלי לסתום את האף, רבי מחבק אותו. רבי אומר, בוא תשתקר, אני רגוע, בוא תשתקר. הכל יהיה טוב, הכל יהיה טוב. זה באמת מה שקרה, שאתה הופקה. תשתקר, תשתחרר, עזוב את הצלחה שלך בצד. אני חי את מה שיש בך בפנים. אני חי את מה שיש בך בפנים. אני רוצה לומר על פרשת השבוע משהו שקשור מאוד לדברים האלה, והוא יוכל להעיר את זה מהזווית הזאת. אנחנו דיברנו כמה פעמים על פרשת השבוע, אנחנו מגיעים לחומש שמות, ועם ישראל נהיה לעם. היינו שבט, היינו פחות משבט, היינו חמול, היינו משפחה. ב-70 נפש ירדו בתוך למצרים, ועכשיו הנה עם בני ישראל, רב העצום ממנו. אבא נתחכמה לו פנרבה. הוא היה כתקרי מלחמה ונחם בנו עלה מן הארץ. פרעה הוא הראשון בהיסטוריה שמזהה שיש פה עם. זה כבר לא שבט, זה כבר לא קבוצה, זה כבר לא משפחה מאוד מעניינת. יש פה ישות לאומית, יש פה תנועה שדורכת על במותי ההיסטוריה. יש פה משהו במקרה של מלחמה, אנחנו יכולים להפסיד להם. למה אנחנו נפסיד? יש חששות כאלה. הנה אותו דבר. פרעה, התמונה, יש פה שתי תמונות שונות לחלוטין. זאת אומרת, כל אחד מעם ישראל שרואה איך המצרים עובדים עובדות פרך, בטוח שהמצרים הם החזקים והישראלים החלשים, נכון? זאת התמונה. תראו, לועגים לנו, משפילים אותנו, בזים לנו. כשאנחנו נחשפנו למתרחש בתוך הקבינט של פרעה, בני ישראל לא נחשפו לקבינט הזה. הם לא יודעים שפרעה בחרדה ובפניקה, הם לא יודעים שפרעה מאוים, הם לא יודעים שפרעה מזהה פה איזה כוח אדיר שבעצם ירסק אותנו. הם לא מכירים את זה. הם מכירים רק את הניצול ואת הבוז ואת הלג ואת יחסות עלינו כאבק אדם. יש פה תמונה שבניגוד לרבי, לעם ישראל אין כוח להתעלם מהמנובל, כי המנובל זה האימפרטור, המנובל יש לו צבא וחיילים, והוא מטביע את הילדים ביאור ובתית. אבל התמונה היא תמונה ששוב, מי ששומע, שומע. זה הכל ומכל, ובעצם מה שמסתתר זה הצילו. הם אלה, המצרים הם אלה שעוברים לדום. הם בטוחים שתהיה מלחמה. נכון? הוא מעביר אותו בפרח, הוא כאילו חבר שלהם. כי... אבל בעצם הוא, מי שבאמת מפוחד כולו זה המצרי. פרעה הוא בחרדה, פרעה עושה מעשים שככל שהם יותר קשים, ואנחנו אומרים מה יהיה, זה בעצם עדות על זה. למה פרעה מחמיר את הסיפור? כי עם ישראל, כאשר יענו אותו כנפרוץ. יש פה קושי אחר, כשמישהו מדבר מילים לא יפות, אתה יכול להתעלם. רק כשמישהו פוגע בקיום שלך, קצת קשה להתעלם, מאוד קשה להתעלם. אם מישהו מביא אותי בפער, אם מישהו הורג לי את התינוקות, אז זה לא מספיק שאני יודע את התמונה, אבל חשוב לדעת את התמונה. מאוד מאוד חשוב לדעת את התמונה. מזכיר גם בשואה הרבה ביטויים איך הנאצים באמת רעדו מפחד מעם ישראל. בסדר, מה הם עשו, אני יודע. אבל זה לא החזק והחלש פה, יש פה שני רבדים. פיזית, מי שחזק הוא חזק, ומי שחלש הוא חלש. אבל יש פה רבדים הרבה יותר פנימיים, שאנשי אמת, אנשי אמונה, מסתכלים בהם. אז אנחנו רואים שפרעה מזהה שיש פה, ועם ישראל לא מזהה. עם ישראל היא משפחה, גדלה, איזה יופי, יש ילדים, אבל... אבל לא מזהה, והפסוקים האלה שכל כך מפריעים לנו, נכון, אנחנו כל שבת, כל שנה מחדש, מגיעים לפסוק הזה והוא מקפיץ אותנו. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויצמו ממאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, מלמד שישה וכרס אחת, נכון, כי יש פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד, עוד פעם מאוד, היד השנייה עם קוסטי, ברוך אתה, אדוני אלוהים ומלך העולם של הקוניה בדבור. תודה, אז יש פה שש מילים, שישה בכרס אחת. שזה לא פשוט שישה בכרס אחת. גם היום זה לא פשוט שישה בכרס אחת. אתם לא מכירים יותר מדי דוגמאות כאלה של שישיות, נכון? אומרים לאישה מזאטו, נודע לך שישייה, אז... לא בטוח שהיא תגיב רק בריקוד כליל. שישה ילדים זה... לפני כמה שנים לבן שלנו נולדו תאומים, וככה הם לא ישנו כמה לילות, ופגשנו פה בוגר, בעל שבת בוגרים, וגם לא היו תאומים. אז אמר לו, תגיד אתם ישנים? אמר, כן, בהתחלה לא ישנים. אמר, מתי אחרי ישנים? אמר, בערך בגיל 3 תתחילו לישון קצת. לפחות יש אופק, תוך 3 שנים זה... זה יעבור, אבל שישייה כנראה גם בגיל 3, לא תשען. מה זה שישייה? גם תאומים זה לא, שלישייה. זה אמא אחת ואבא אחת. מה זה שישייה? זה בלתי נפס. היום מי שיולד שלישייה רביעייה, נכון? אז יש תקצוב מיוחד של משרד הבריאות ומשרד המסחר והתעשייה, משרד החוץ גם מייבר רמדיה ותנובה תורמת, ושבעה תקנים של שירות לאומי, וכל השכונה ביחד מנסה. אבל במצרים זה לא עבד ככה, במצרים זה... בטח אחרי שהתחיל עבודת פרך, ואחרי שהתחילו לגור בגטאות, ואחרי שבזים להם ורומסים אותם, והכל רע ורע 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 ורע. ורק דבר אחד, מצליח. מה הדבר אחד מצליח? ילדים, 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 ילדים. אין כסף, אין כוח, אין זמן. ואת האין הזה צריך לחלק לשתי ילדים, ואז לארבעה ילדים, ואז לשמונה ילדים, ואז ל-12 ילדים. אין. הילדים האלה שעמדו מצרים, אתם חושבים שמישהו ישב איתם לעשות שיעורי בית וסיפר עם סיפור לפני השינה? זה לא שאבא חוזר בארבע מהג'וב שלו בעבודת פרך, והוא כליל, עושה מקלחת והולך ללמוד. אנשים מרוסקים, אנשים מבוזים, עוני כבד. רדיפה, חלק מהילדים האלה ימותו ביאור. אתם יודעים, עמד אמרם ופרש מאשתו? למה עמד אמרם? גדול הדור, אמרם גדול הדורות, לא חתם עם עמיו. אתה מתרחם מלא אמונה, הוא לא מיואש, אמרם האחרון בעולם שיכול... רק אמרם אמר, בוא יש לנו שכל, חייבי כמעט רגד יעבור זעם, בוא נחכה קצת. ונשים צדקניות, אנשים נלחמו על זה שיוולדו עוד ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים. שזה בלתי נתפס, מכיוון שהיריון, אתם יודעים שגבר חווה היריון בצורה די קלה. לפעמים צריך לרדת למטבח, להביא קוסטי, לפעמים לפתוח את החלון, אבל הוא לא מקיא בדרך כלל, ואין לו בחילות. יש עוד הרבה הבדלים, והגברים היו נגד לידות, ואנשים שם במצרים, נשים פשוטות, לא איזה אישה, לא רק מרים ויוכבת. נשים שלהם, נשים עצובות. הם נלחמו להיות עוד פעם בעוד פעם בהיריון, אבל החוויה היא, החוויה, אני מנסה לחזור לפסוק, בבני ישראל פרו וישרצו, וישרצו זו מילה מזעזעת, וישרצו זו מילה שאנטישמים משתמשים בה. הנאצים היו עושים, עם מחשמה וזכרם, היו עושים סרטי תעמולה כאלה, היו רואים נחילים כאלה של חולדות ואחברושים, ואז התמונה הייתה מתפוגגת, והיו רואים נחילים של יהודים, עם מחשמה וזכרם. אנחנו וישרצו? אנחנו וישרצו? אנחנו, כל ילד שלנו זרע קודש, ממלכת כהנים וגויים. מה זה בישרצו? איך מדברים עלינו? מה זה בישרצו? אם מישהו הרבה ילד, מה אנחנו שרצים? מה אנחנו ג'וקים? מה זה בישרצו? הבעיה, אם פרו היה אומר שבני ישראל ישרצו, אז הייתי מזועזע, אבל לא, התורה אומרת. התורה אומרת, בני ישראל פרו וישרצו. מה זה בישרצו? איך אתה מדבר עלינו ככה? אנחנו לא ישרצו, אנחנו משפחות ברוכות ילדים, ברוכות ילדים. אז למה כתוב ישרצו? אתם יודעים שבעיני רוב הכלכלנים והדמוגרפים בעולם, הצרה הכי גדולה זה שיש הרבה ילדים, הרבה ילדים. מדינות שמצוקה כלכלית, האסון הכי גדול שלהם, אם האבא מוריש 10 דונם ל10 ילדים, כל אחד מקבל דונם. גם הם 10, כל מקבל 10 דונם, אחרי זה 100 דונם, אחרי זה 2,000 דונם, אתם מבינים שאי אפשר להיות ככה. יש סך מוגבל של משאבים, שאתה מחלק אותו ל-X ילדים נורמלי, ואז כל ילד יכול לקבל את התשומת לב שלו, את המחשב שלו, את ה... מה עוד קונים? מה שקונים, קיצור, ילד עולה הרבה כסף. אז גם עם בית שיקחו את הבגדים של האח הבכור, חס חלילה, זה יש דברים שאסור לראות. ילד צריך להיות כל יבי, ילד צריך להיות ילד יחיד. ילד אחד קשה שילד יחיד, וכששניים זה עוד יותר קשה, וכשזה 14, אפילו 8 או 9. אז זה נהיה מסובך. אז מה זה וישרצו? מה זה וישרצו? התשובה הפשוטה היא שזאת הייתה חוויית החיים. לצמוח, להיות לעם, לקיים את דברי הנביאים, זה לא כל כך פשוט. כשהנביאים מתגשמים, כשהנבואות מתגשמות, השינוי, הגאולה, גאולה היא לא קלה. שינוי הוא לא קל. שינוי הוא לא קל. והמעבר ממשפחה לעם הוא מעבר מאוד מאוד מפחיד. יש הרבה 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 ילדים. וחוויית החיים הפשוטה של עם ישראל הוא שאנחנו שורצים. נולדים ילדים, מסכנים, בגטו ורשה נולדו תאומים. איזה שמחה ו... למה הם נולדו? לחיי רעב, לחיי השמדה, לחיי רדיפה. ידביקו עליהם טלאי צהוב עוד לפני שהם נולדו. מה פה שמח? ילדים זה תקווה, ילדים זה בשורה, ובעיתות ייאוש כזה שהכל כבד, וזורקים אותם, עושים מהאדם שלהם אמבטיה לפרו, כל מיני דברים טוב. מסכנים הילדים האלה. הרי ברור לכם שהיו מסות אדירות של ילדי הפקר, ילדי רחוב, ילדים שלא ידעו מאמא שלהם, לא ידעו מאבא שלהם. יש תיאורים במדרשים כאלה. ילדים שנמלטו, וילדים יש דתן ואווירם, יש הללו עובדי עזר עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה יש ערב. מסובך מאוד המצב, המצב במצרים מסובך מאוד, כשיש מסיבוך פיזי, בריאותי, כלכלי קשה, יש לזה השלכות רוחניות וחיניות גדולות. אם יש כל כך הרבה ילדים, והבית כל כך אומלל, וכל כך מסכם, וכל כך אין תקווה, ואין מרמתות, כמה חיבקו את הילדים האלה? כמה נתנו להם? הרגשה הייתה שילד נולד, תסלחו לי, ילד נולד מסכן כזה, עלוב כזה, רזון כזה, בטח בקושי, שדוף כזה, שהוא כמו שרץ, מסכן, איזה חיים יהיו לו, איזה חיים יהיו לו, איזה עתיד יהיו לו, איזה עתיד יהיו לו. ויש את המילדות במצרים, המילדות שפרה ופועה, שפרה שמשפר את הוולד, ופועה שהיא פועה לוולד, היא עושה לה כאלה קולות נחמדים כאלה, היא משפרת, הוא הולך לחיים של גיהנום, מה היא תהיה תוכל? אם הוא בן, בכלל עוד מעט השוטרים יבואו, יזרקו אותו ליום, תנינים יוכלו אותו. אז מה זה שפר את הפועה, איזה קוצי מוצי, כזה חמוד כזה. למה זה יעזור? למה זה... אני אגיד לכם למה זה יעזור. למה זה יעזור? כי המילדות העבריות והאימהות העבריות הסתכלו על הילדים העלובים האלה שנראו כמו שרץ. והם ידעו, זה שמה דקות שבריחו, זה מה שהם ידעו. הם לא האמינו. הם ראו את האלבון, הם ראו את העליבות, הם ראו את הזעם, הם נלחמו להיות עוד פעם בהיריון. אנשים נלחמו, וזה נגד השכל, זה לא הגיוני, בוא נחכה. נגד השכל לא הגיוני, אבל זה דבר השם. לדעת לקרוא את ההיסטוריה, כשעם ישראל עלה, כשהתגשמו כל הנבואות של ישעיהו, הוא אמר לצפון תנו, תימן תכלאי, אבי בניי מרחוק צפיים, קצה הארץ, זה היה איזה מחירים כבדים, אתם יודעים, היה איזה מעברות, והיה איזה שכונות, היה עוד פיתוח קבעם קרוא לזה, וזרקו אותם בקצה הארץ, וקיפחו אותם ביחס מפלה, והיה הידרדרות רוחנית, והתפרקות היררכיות, וחיכינו לארץ ישראל, ותראו מה קיבלנו, ואמרו לנו שירושלים עשויה מזהב, כן, אתה ילד קטן, אתה לא קורא ככה את הנביאים. גאולה זה שינוי. כמו אצלי. אם אני רוצה להשתנות, זה אומר שאני הולך להכאיב לעצמי מאוד. אין שינוי בלי כאב. אין לידה בלי חבלי לידה. שינוי זה לקחת רבדים אלומים, אלומים, שמסתתרים עמוק עמוק בתוכי, ולתת להם סיכוי לקרוא להם. אבל יש הרבה סיבות שגורמות לאיש הזה לדבר ככה אל רבי, ויש הרבה סיבות שגורמות לי לחרב ולגדף את עצמי ולהסתכל עליי כאילו יש לי איזו תקרת זכוכית מאוד נמוכה אני יכול לזוז. יש הרבה סיבות שגרמו לעולם הלוצאת מהגלות, זה קשה להיגאל, זה קשה. חבלי משיח קוראים לזה. חבלי זה חבלים, התיאור הכי חריף בעברית שלה, מלשון הכל של לכאב, זה חבלים. זה חבלי הלוידה, חבלי משיח. זה כואב, צורכים בזה, צורכים. להיות עם זה מסובך. אם עם ישראל יהיו עם, המצרים לא ימחאו כפיים. אם אתם מגיימים מדינה, אז הערבים פה מסביב לא יזרקו עליכם אורז. כל המרחב מאוים פה, האסלאם מאוים, והנצרות מאוימת, והליברליזם מאוים. מי לא מאוים פה? אם אנחנו נקים מדינה, וככל שמדינה יותר מצליחה, אז נכנסים לפאניקה, ומגנים את ישראל כל חצי שעה, זה לא פשוט. ואם יש מוסדות תרבות שמאוימים, בית המדרש יותר פורח ויותר פורח, זה ברור זה יבוא ביחד. אם אתה לא מוכן, אין צורה אחרת לגדול. איך הרב קודם? אין אפשרות להתגדל בלי מרירות הסם. אתה מחליט, מה עכשיו אתה לומד בסדר בוקר? אתה צריך להילחם נגד הרבה גורמים שיפריעו לך ללמוד עד עכשיו בסדר בוקר. אם אתה יוצא לשיפור, אתה מוכן לכאוב. אתה מוכן לפעמים להרגיש שרץ. סליחה על המילה. בני ישראל פרו וישרצו, כן, זה קשה, זה קשה. אבל דבר השם דופק פה במעמקים. והאימהות הישראליות ושפרה פועה ידעו את זה. הם עשו לילד הקטן הזה איזה ברכת דרך קטנה שהוא יראה שבתוך העולם המרושע הזה יש טיפת חום. אתה תצליח, תינוק קטן. הם ראו את הרב האוף הזה שיצא הקטנצ'יק הזה, שאימא שלו לוקה בתת-תזונה והוא לוקה בתת-תזונה. ומי יודע? והם אמרו, אתה תצליח, אתה תעמוד למרגלות הר סיני, אנחנו יודעות. כל הרפש והסחי והתינופת והאלבון שלך לא מסתירים לנשים הישראליות לראות מה יש פה בפנים. הם אמאות. וזה הגאוניות של אמאות. הבאים זה פחות מוצלח. מחילה, אנחנו נהיה הבאים בעזרת השם, יש לנו יותר, ברוך השם שיש לנו אמאות איתנו כדי שיתנו. גם הבאים זה תפקיד חשוב, אבל אמא, הנה רבי הוא אמא. רבי הוא אמא של הדבר הזה. בא אליו יצור כל כך מלוכלך, כל כך מצרים. ורבי עכשיו עסוק, אתה יודע, התינוק עושה בטיטול. אף אחד לא שואל את אמא אם קשה לה לפטיטולים. גם זה גם אבא יודע, להחליף טיטולים. כן מסריך, לא, זה לא בנדון בכלל, זה החיים. אז רבי בא האיש עליו, סליחה, הוא מלא טיטול, כל הטיטול מרוח עליו. מרוח עליו. זאת אומרת, אני בוטח בך, אני מאמין בך, אני יודע שאתה מאמין. זה מה שרבי מוצא למקוס יין הזאת. רבי, רבי אומר, היו משברים קשים בזמן של רבי. רבי זה אחרי חורבן בית שני, רבי זה אחרי כשלום בר כוכבא. רבי זה תקופה שהיהדות מוקה מכות קשות מאוד. יש סיבות לאנשים שהם עוברים שבר. רומא דורכת ברגל גסה עלינו אחרי הרוגי מלכות, אחרי מה שעשו לרבי עקיבא וחבריו. זה לא עובר בקלות. נעשה ככה, נעשה ככה, הכל יסתדר. איזה תופעה, כשישעיהו אומר לי, צפון צן, תימן, תכלאי, הוא ידע מה יקרה במעברות, הוא ידע מה יגזרו פעות, לא יגזרו פעות. הוא יודע, נכון, וככה נבנה העולם, העולם נבנה, וככה קדושה צומחת. האנשים שבאו בבית שני, משם צמחו כל, מפה יצמחו הנביאים, נכון? רבי רואה אותו ולא מאמין לו שהוא לא מאמין, זה מה שהוא חושב. רבי מתייחס אמון מול מצבים של חוסר אמון, אם יהיו תמיד הרחמים כאלה, אם יהיו אנשי קודש כאלה, התנאי הראשון זה להיות אנשי קודש, להאמין. הם רואים שרצים, אין ויכוח בנתונים, אין ויכוח, הנתונים זוועה, אבל אנחנו מוסיפים עוד כמה פרמטרים לנוסחות, ממילא הכל משתנה. מוסיפים פרמטר שקוראים לו נצח ישראל, שם שמיים, נשמת האומה. זה פרמטרים שקופים. מאיפה רבי מזהה אותם? כי רבי זיהה את זה בעצמו. רבי לא נולד רבי. רבי נולד שושף מכובדת. אבל רבי יודע להעמיק. מאיך תלמיד חכם כזה גדול יודע להסתכל עמוק בעולמות של אחרים? כי הוא יודע להסתכל עמוק בעולמות של עצמו. איך הוא אוהב אחרים? כי הוא אוהב את עצמו. איך הוא מאמין בכם? כי הוא אוהב את עצמו. הוא מאמין ברבנים היותר ויותר עמוקים שבו. ככה זה קורה. איך אדם לומד תורה? אדם לומד תורה רק אם הוא מאמין בתורה. זאת אומרת, אדם בא לישיבה. הוא עוד לא, למה הוא בא לישיבה? זו תופעה שאין לה אח ורע בכל התרבות העולמית. שאנשים הולכים ללמוד, אם למדת כבר 10 שנים או 20 שנה, ואז אתה לומד גמרא, אני מבין. אבל כשאתה עוד לא, למה הוא בא ללמוד תורה? למה כל כך הרבה צעירים באים עוד ועוד ועוד, פותחים את הגמרות, לא בגלל זה מעניין אותם, ולא בגלל זה מרתק אותם, בגלל זה חשוב להם. למה מוכנים לדחות גיוס, ולמה מוכנים לעשות כל כך הרבה דברים לא לעשות בזמן הזה, ומשים בסדר בוקר, בסדר צהריים, בסדר ערב, ובוקר וצהריים וערב, ונלחמים על זה. כי זה לא מתחיל בתורה. התורה ניגשת רק אם אתה. אם הכריחו אותך עם התורה, זה לא מעניין. לא את התורה, וגם לא אותי, וכנראה לא אותך. אם אתה תרוויח כסף מזה שאתה לומד תורה, נקודות בבגרות, זה גם פחות מעניין. אבל אם אתה בא עם הלב שלך, זה מתחיל קודם בנו, זה מתחיל מנקודת האמת הזאת, זה מתחיל במקבלי התורה. אני בא אל התורה ואני, רק ככה אני נלמד תורה, ואז התורה תפעל עליי, בוודאי. ואז התורה תעניק לי, ואז התחיל תהליך של צמיחה. אז זה מתחיל בי, זה מתחיל באמון שלי בעצמי, האמון שרואה הרבה. לב יודע מרת נפשו, אדם יודע בדיוק מה הכישלונות שלו, ומה הביזיונות שלו, ומה החרפה שלו, מה הבושה שלו. ואחרים אפשר להסתיר, מעצמי אני לא יכול להסתיר. אם אני אספיק נורא, אז אני לא יכול להסתיר. ואף על פי כן אדם ניגש, הוא פותח את הגמרא. זה שאתה פותח את הגמרא, אף על פי כן, זה אמון אינסופי שאתה, אתה מייצר אותו דרך האמון בעצמך. גדלת, אם גדלת בבית שאמון בך, מעולה, עוד יותר טוב. אבל לפתוח את הגמרא, אם שם הם חסד הבוקר, אז הזדמנות עוד יותר טובה לגלות את זה. אם מעניין אותך בסדר הבוקר, נחמד מאוד, אבל זה בא מאליו. דווקא השלבים שבהם יש לי קשיים, ולמרות זאת אני מוצא את עצמי, נלחם נגד קשיים, אז קורה פה משהו שמאפשר אחרי זה לקדוש ברוך הוא לתת לי תורה. בלי זה, בלי שאני נעמד שם למרגלות הר סיני. אז בלי שעם ישראל חונה שם, כי איש אחד בלב אחד, אז לא יהיה. עד שאני עושה את זה לעצמי, מסוגל לעשות זה גם לא. ואם אני בנוי, ואם יש בי שייכות לקדושה, אם אני חולם על שייכות לקדושה, ואם האמונה שלי ודאית ועוצמתית וחיה בפועחת, ומישהו בא אליי ונובח ונושך ומקלל וזועם, אז אני יודע מה, אני רואה, זה לא דקלומים, זה לא קראתי באיזה ספר. אני לא סולח לו ולא מבטר לו ויכול לתת לו בראש, אבל אני רואה מה קורה פה. ומה שהוא קורה פה, הוא צריך תביעות עין, ותביעות עין לא עוברת ב דיבורים רציונליים. ותביעות עין לא עובדת בשתיקה. תביעות עין עובדת במערכות יחסים. בוא שתי כוס יין. אני נותן לך כוס יין. בביטחון, בהתנהגות שמעידה, שמבטאת בלי מילים. ככה תביעות עין כן עוברת. כן? זה לא נכון שתביעות עין ועוד איך עוברת. אבל תביעות עין צריכה לעבוד ביחד. כשאוהבים אותו, אני מרגיש שאוהבים אותי. כשמאמינים, אז אם זה סתם, אוהבת כלל האומה, לא. כשבא אליי מישהו ואני מסוגל להיות עסוק בו, אני רבי, רבינו הקדוש. אגיד אני כשהכוונה רבינו הקדוש. אני מסוגל להיות, הוא חווה גל אדיר של אמונה, הוא חווה גל אדיר של הלכה. הוא חווה טביעות עין. כל מה שיש ברבי, לא כל, אבל הרבה מאוד מה שרבי עובר אליו. הוא מתמלא מזה, הוא מתמלא. הוא פקע, מה פקע? מה התפוצץ שם? שאז בשביל הוא התפוצץ ומת, קיבל עונש. לא, זה לא מה שהרם מסביר. פקע זה כל חומות הטיפשות, שהוא נאלץ להקיף אותו, כל הייאוש שלו. כל התבוסה, כל הקריסה אל מול הזוהמה הפנימית שלו, הכל התפוצץ, הוא נהיה כמו תינוק קטן כזה שנולד עכשיו. ואולי הוא מלוכלך ומתונף, אבל אמא שלו מסתכלת עליו מאושרת ובטוחה שהוא כל היקום, והיא צודקת, הוא כל היקום. אמא שלו רואה, אמא רואה את התינוק הקטן הזה, יצא עכשיו מהבטן עם כל הלכלוך, והיא אומרת, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. זה קשה אנשים להגיד. אבל כל אמא שיולדת אומרת, בשביל הקטן שכזה היה שווה להיברא את העולם. וכשיש אמא שאומרת את זה, צומחים ילדים כאלה שהם מסוגלים להמשיך את זה הלאה, להעביר את זה בהמשך החיים. שבת שלום ובורך.